הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב ובשיתוף חברת נון אסתטיקס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של עם אור ראשון, לצידי כרגיל יואב דולב, והיום יש לנו את הכבוד והזכות לארח את דוקטור מרינה לנדאו. מרינה דרמטולוגית מהמובילות בישראל ומייסדת גם את מותג מהות שאני עכשיו, מרינה שלום, מה שלומך?
נהדר, מצוין.
נשמח מאוד שתציגי את עצמך, ככה לפני שאנחנו יורדים לפרטים היום.
אז אני רופאת אור, שאני מתעסקת ברופאת אור, גם מהפן של מחלות אור, וגם מהפן של בריאות האור, שרוצה להרגיש יותר טוב ולהיראות יותר טוב. אז אני לא נחשב מחלה, זה תחום שנורא התפתח בשנים האחרונות, אבל זה בגדול חלק מרופאת האור הכללית, כי כדי לעשות את האור שיראה יותר טוב, צריך להבין איך הוא בנוי, איך הוא מתפקד, מה יכול להשתבש ואיך צריך לתקן. אז במהלך השנים הרבות שלי של עבודה כרופאת אור שמטפלת גם במחלות וגם בפן האסתטי של האור, הבנתי שאני צריכה לא מספיק לעשות טיפולים, צריך גם משהו לתת לאנשים בבית, ואני מניחה שאנחנו בהמשך גם נדבר על זה יותר, לפחות מהפן של פיגמנטציה, אבל גם באופן כללי, למה צריך תכשירים בבית? למה אי אפשר לבוא לקליניקה רפואית, לקבל איזה זריקה או שתיים, או איזה טיפול לייזר, ולהתחיל להיראות נפלא? ואנחנו כולנו יודעים שזה לא, ואנחנו פה בשביל להסביר בעצם מדוע.
אז היום הפרק שלנו יעסוק באחד הנושאים היותר מהותיים, מעניינים, ממש אחד הנושאים הכי חמים
שיש היום. מתסכלים, תגיד, מתסכלים.
מתסכלים, ובאמת זה פיגמנטציה, או בשפה יותר מקצועית היפר-פיגמנטציה. ננסה להבין בעצם מה, למה זה קורה, איך זה קורה, מה הסוגים השונים, וכמובן מה דרכי טיפול, אם זה בקליניקות השונות, ואם זה במוצרים וברכיבים הביתה, ובואו נצלול אל החומר. אז בעצם, מרינה, בואי שנייה נתחיל ככה באמת מהבסיס, מה זה היפרפיגמנטציה?
אז ככה, קודם כל יפה אמרת היפרפיגמנטציה, כשאנחנו מדברים על פיגמנטציות, זה בעצם, אנחנו מדברים על זה שיש אזור באור, שהצבע שלו שונה מהאזור מסביב, מהצבע של האור הבריא. זה יכול להיות היפר, זאת אומרת שזה קטם כהה, וזה יכול להיות גם היפו, קטם יותר בהיר. שניהם יראו כאיזושהי הפרעה בפיגמנטציה הבסיסית. ברוב המקרים שאנחנו מדברים על פיגמנטציה, אנחנו מתכוונים להיפרפיגמנטציה, מחלות של
היפו אי אפשר לטפל.
אפשר לטפל, לא קוסמטית, אפשר לטפל רפואית. אחד המחלות של היפופיגמנטציה זה ויטיליגו, זה מחלה אוטואימונית, שיש שם כתמים לבנים, יש שם תרופות, יש שם תרופות ביולוגיות שאנחנו משתמשים בויטיליגו, מה שנקרא ג'אק אינהיביטורס, אז יש תרופות. אבל זה בגדול לא קטע קוסמטי. כשאנחנו מדברים על טיפולים שהם לא בהכרח רפואיים, אם כי נזכיר גם טיפולים רפואיים בהקשר לטיפולים בהיפרפיגמנטציה, אנחנו בדרך כלל מדברים על כתמים חומים. כשאמרנו היפרפיגמנטציה או פיגמנטציה, כמה מתוחכם שזה נשמע, זה לא הבחנה. זה פשוט מילה לטינית שמדברת על צבע לא אחיד של האור. לכן, כדי להצליח בטיפול, קודם כל צריך לקבוע הבחנה. וכשאנחנו מדברים על פיגמנטציה, יש המון המון הבחנות קליניות, או הבחנות שמאפשרות לנו בעצם להחליט מה הטיפול הנכון. ואם אנחנו נדבר על פיגמנטציות, אז יש בגדול ארבע סוגים של פיגמנטציה שהם שכיחים, אולי שלושה הכי שכיחים. הראשון הוא הכי מתסכל והכי שכיח, ובמיוחד בגלל שזה הוא פוגע בעיקר בנשים, זה מלזמה, או פיגמנטציה הורמונלית, תכף נפרט. אבל זאת פיגמנטציה שמופיעה בנשים, בעיקר, נדיר לראות גברים עם מלזמה, בגיל הפוריות. זאת אומרת, זה לא מתחיל בגיל 12, אבל נגיד מגיל 19 עד גיל 55.
וזה נעלם אחר כך, הכתמים האלה בגיל 55?
אז זה החדשות הטובות. כשהורמונים יורדים, אז פיגמנטציה הזאת לאט לאט נעלמת. לאט לאט זה יכול לקחת 10 שנים. אבל לא תמצא לרוב אישה בת 65 עם מלזמה. הפיגמנטציה השנייה שמופיעה גם בגברים וגם בנשים, בגיל יותר מבוגר ויותר פוגעת באנשים בעירי אור, זה כתמי שמש. אנחנו קוראים לזה לינטיגו, מופיע בגברים ובנשים, בכל אזור שהיה בעבר חשוף לשמש. וככזה האזור החשחרר זה פנים, קרחת אצל גברים, גב ידיים, לפעמים בעורף אנחנו רואים, הפרקסות אוזניים, זאת אומרת, זה פיגמנטציה.
והמחשוף, כמובן.
והמחשוף. כל האזורים שהם חשופים בדרך כלל, אנשים שאהבו ללמוד להשתזף, אתה רואה את זה גם ברגליים, אבל
זה הם... מה שאנחנו תמיד אומרים, שהאור זוכר.
נכון.
סבבה שבגיל נכון. 10, בגיל 20, בגיל 30 השתזף, בגיל 60 תקבלי את התוצאות.
אני תמיד אומרת שאור זה האיבר עם הזיכרון הכי טוב. אין הרבה יותר טוב ממוח, כי מוח לפעמים שוכח, ולא רק זה, אני גם, למשל, ריאות ואישון. מי שמעשן, הריאות שלו נראות על הפנים. הפסיק לעשן, עברו 20 שנה, ובאללה, הריאות מתוששות. הן נראות כמו ריאות של בן אדם שלא ישן, וגם מבחינת התחלואה שקשורה בישון, השכיחות שלה יורדת. אור זה איבר הפוך לחלוטין. נחשפת לשמש בגיל 20. בגיל 30 החלטת, אני לא יהיה יותר בשמש. האור זוכר, ובגיל 50-55 מתחילים להופיע כתמים. אז אמרנו, הכתמי שמש מופיעים גם אצל גברים, גם אצל נשים, מופיעים בגיל יותר מבוגר, כי זה לוקח זמן עד שנזקי שמש מתבטאים קלינית, ומופיעים בדרך כלל אצל נשים שהם פחות מוגנים. זאת אומרת, יותר בבהירי אור, מאשר אצל כהי אור. הפיגמנטציה מהסוג השלישי, אנחנו קוראים לה פיגמנטציה פוסט-דלקתית. או בשפה המקצועית, אנחנו קוראים לה PIH, Post-Inflammatory Hyperpigmentation, מופיעה אצל גברים, אצל נשים, אצל צעירים ואצל סקינים, יותר אצל כהי אור, וזה בעצם הצורה שבה האור מגיף לפציעה. הפציעה יכולה להיות לא מכוונת כמו קביעה מהתנור, הפציעה יכולה להיות מכוונת כמו שקוסמטיקאית או רופא עושים למישהו טיפול בלייזר, להסרת כתמים, או מלזמה, או כתמי לנטיגו, ובאופן מפתיע, המצב מחמיר, כי האור, אותו אור ספציפי מגיב בצורת PIH, בצד בפיגמנטציה תגובתית.
ובנוסף, גם אותם הכתמים שנשארים אחרי פצעים, כל מיני תפרוחות או קליפורמיות, שמשאירים אחריהם את הכתם.
כל פציעה, לא משנה מה היא, מקרית כתוצאה ממחלה, מכוונת כתוצאה מטיפול, אצל אנשים ספציפיים. עכשיו, פעם דיברנו על זה שבעירי אור כחולי עיניים, אנשים בלונדינים לא מפתחים PIH. היום העולם הוא מעורב. והיום, כשבא אליי מישהו לטיפול, והוא בעיר, אני אומרת, הסיכוי שלך או שלך לפתח פיגמנטציה תגובתית הוא יותר נמוך. הוא לא אפס. כי היום אתה רואה הפתעות, ואנשים שלפי הספרים שלנו בעבר לא היו אמורים לפתח פיגמנטציה, הם מפתחים פיגמנטציה. אז שלושה סוגים של היפרפיגמנטציה הכי שכיחים, מלזמה, כתמי שמש ופיגמנטציה תגובתית. יש כמובן כל מיני סוגים אחרים, מחלות מולדות, מחלות אחרות שהן יותר מורכבות להבחנה, ויש הרבה כאלה. פיגמנטציה זה לא הבחנה, כי צריך לקבוע הבחנה, כי הבחנה קובעת את הטיפול.
בסוף, באור יש לנו תאים מסוגים שונים, התא שאחראי על הייצור המלנין נקרא מלנוציט, הוא אחיד, כמות המלנוציטים באור שלי זהה לכמות המלנוציטים באור שלך, נכון?
באור כהה, באור אתיופי.
ההבדל היחיד זה בעצם ברמת הייצור של המלנוציט.
רמת הפעילות של המלנוציט.
רמת הפעילות של אותו תא אצלי, שזה כאילו גנטי, לעומת מישהו עם אור כהה, שאצלו גנטית הוא מייצר יותר. אז בעצם מה קורה, איך קורה התהליך שבמקום מסוים נהיה כתמים, ולמה בעצם נהיים כתמים יותר קיים בנקודות מסוימות.
אז קודם כל מאוד אהבתי את ההסבר שלך, מקצועי להלאה. אני אוסיף רק, מלנוציטים, האור שלנו בנוי משתי שכבות עיקריות, השכבה העליונה קוראים לה אפידרמיס, השכבה השנייה קוראים לה דרמיס, זה כל הסיפור של האור. יש תאים שנמצאים רק באפידרמיס, יש תאים שנמצאים רק בדרמיס. זה בעצם חלוקה דו-ערכית. מלנוציטים נמצאים רק באפידרמיס. הם יוצרים מלנין שהוא אחראי על הצבע שלנו.
שאמור להיות רק אפידרמלי.
שאמור להיות רק באפידרמיס. ולמה אנחנו בעצם מלנוציטים כל הזמן מייצרים מלנין? למה אנחנו לא, כולנו לא משחירים עם הגיל? כי המלנין הזה יוצא מהאור. איך הוא יוצא מהאור? מלנוציטים, אתם אומרים, זה בית חרושת. הם מייצרים את המלנין, הם לא מחסן לוגיסטי, הם לא שומרים את המלנין אצלם. הם מזרקים את המלנין לתאים האחרים שנמצאים באפידרמיס, שקוראים להם קרטינוציטים. קרטינוציטים זה תאים שכל הזמן מתחלקים ומתקלפים. זאת אומרת, יש לנו בעצם תהליך כזה של פילינג טבעי, לפחות של אפידרמיס, שקורה באופן טבעי, ולכן תוך כדי התקלפות של הקרטינוצית, המילנין שנמצא בתוכם, בתוך הקרטינוציטים, שהוזרק בעצם על ידי מלנוצית, יוצא החוצה. לכן, אם אנחנו לא נחשפים לשמש, שזה אחד הגורמים שמעודדים יצרת מלנין, הצבע של האור שלנו נשאר בדיוק אותו הדבר מהיום שנולדנו עד 120. ומתי רואים את זה מאוד יפה? אני בודקת בקליניקה אנשים שבאים לבדיקת נקודות חן. ואתה רואה אור שהיה חסן מוגן משמש, כמו אור השדיים, אור הבטן, אור הכל, צבע בהיר ללא שום פגם בו. לעומת אור שהיה חשוף לשמש, כמו גב ידיים, פנים, אוזניים, וכזה, כתמים מכל הסוגים והמינים. זאת אומרת, התהליך התקין של חילוף חומרים שקשור למלנין, זה שמלנין נוצר, יוצא, הצבע נשאר תקין.
אולי כדי להוסיף למה שמרינה אמרה, שישנן גם פיגמנטציות שמופרשות לאפידרמיס, שהן עוברות גם מעצמן, לצורך העניין, לשם דוגמה. יש לי חברה שעכשיו אחרי ההיריון, יש לה את הליני הניגרה כאן. זה בעצם בבטן מופיעה הפיגמנטציה הזו, וככל שעובר הזמן, הפיגמנט הזה מתבהר והולך מעצמו, פשוט כי האור מתחלף ומתחדש, ולא אמור להישאר פיגמנט עוד באור, אחרי שכולו התקלף, כל האור התחלף.
מצוין. אז לך אנחנו מגיעים לצרות שיש לנו פיגמנטציה שלא עוברת? כי אם מלנין נופל לתוך הדרמיס, שם אין לנו מנגנון יעיל של פירוק מלנין, והמלנין יכול להישאר בתוך הדרמיס שנים ארוכות בלי להתפרק. וזה בעצם אחת הצרות הגדולות שלנו בפיגמנטציה שקוראים לה מלזמה.
מלזמה כרונית.
מלזמה, אני לא מכירה מלזמה לא כרונית. מלזמה תמיד נמשכת או מספר חודשים או מספר שנים. זאת אומרת, מלזמה אקוטית זה משהו. אנחנו מדברים בעצם על בעבר, אולי לזה אתה מתכוון, אנחנו התייחסנו מלזמה אפידרמלית, מלזמה דרמלית, גם עשינו, היינו עושים בדיקות עם מנורה ספציפית שקראנו בוצליים, קראנו, ומה למדנו עם השנים? שמלזמה ברוב המקרים היא גם בדרמיס. זאת אומרת, נדיר מאוד שמלזמה נשארת רק באפידרמיס, מה שבעצם מקשה מאוד על הטיפול. כי מלנין בתוך הדרמיס, אין לנו את המנגנון של הפירוק, ואיך הוא בכל זאת מתפרק? אנחנו קוראים לזה פירוק בלתי ספציפית, חמצון בלתי ספציפית, תהליכים בלתי ספציפיים שגורמים ל... פירוק איתי, הדרגתי, אני עוד מחוזרת להתקדמה שעשינו, אמרנו, מלזמה בגיל 55 מתחילה להיעלם ספונטנית. כי התהליכי פירוק הבלתי ספציפיים מתחילים לפרק את המלנין שנמצא בתוך הדרמיס, אז זה תהליך מאוד מאוד מסובך. עוד דבר שצריך לזכור, שבסולר לנטינג או בכתמי שמש, זה לא פיגמנטציה בלבד, זה לא רק עלייה בכמות המלנין.
אלא גם... בעיה באור.
זה שינוי מבני, זה שינוי במבנה של אור. רופאי אור, אנחנו משתמשים בשיטה שקוראים לה ביופסיה. אין לנו MRI, CT, אז אנחנו לוקחים חתיכה מהאור, מסתכלים מתחת מיקרוסקופ, ומסתכלים איך האור נראה מתחת למיקרוסקופ. אז אם אתה לוקח, למשל, מסתכל על אור עם מלזמה, אור תקין לחלוטין. אם אתה לא עושה צביעה ספציפית בשביל לראות מלנין, אתה אומר, וואלה, לא מבין למה יש מלזמה, זה אור תקין לחלוטין. כשאתה מסתכל על אור עם סולר לנטיגו, אתה רואה שינויים במבנה של האור. עכשיו, זה אני רומזת, כשדיברתי שההבחנה קובעת את הטיפול, שלמשל סולר לנטיגו, אתה לא יכול למחוק על ידי תכשירים. כי אתה צריך בעצם לקלף את האור באיזושהי שיטה, ולגרום לאור חדש להיבנות. ואז נבנה אור שהוא תקין, מבנה תקין, ואז סולר לנטיגו נעלמים. בשיטות שאנחנו מורחים כל מיני תכשירים, גם אם הם מאוד מאוד יעילים לטפל במלזמה או פיגמנטציה פוסט-דלקתית, לסור ללנטיגו הם לא יהיו יעילות. צריך להגיע להבחנה, והבחנה היא לא תמיד קלה. ברוב המקרים היא קלה.
הרבה פעמים יש גם וגם.
נכון, ולכן אם את הבחנה לא תמיד קלה, לפעמים צריך לעשות ביופסיה. ורמזתי קודם שאני מזכירה כרגע רק שלושה סוגים של פיגמנטציה, ויש פיגמנטציות נוספות שהן יותר נדירות, שאפשר לעשות את ההבחנה רק על ידי ביופסיה. אז הבחנה.
אם אם את כבר אומרת לגבי אותם החומרים, אולי זה כדי לגשת לתיאום הציפיות למי שמתחיל טיפול מלאזמה כרונית, אולי אפשר לגעת בזה רגע.
אז בוא נדבר על תיאום ציפיות. קודם כל זה עוד פעם תלוי באיזה מחלה אנחנו מדברים כרגע, וכבר רמזתי סולר לנטיגו, כדי מי שרוצה תוצאה טובה, הוא צריך לעבור, אני במקרים האלה עושה פילינג בינוני, זאת אומרת אני מורידה את האפידרמיס, מורידה את החלק העליון של הדרמיס, נבנה אור חדש עם האפידרמיס חדש, אבל בוא נדבר על מה זה תוצאה טובה. זאת אומרת, תוצאה טובה מבחינתי זה להסיר. יש אנשים שבמתחנת התוצאה הטובה זה להבהיר שהיא גם בסדר, אבל צריך פשוט להבין, כשאנחנו מדברים על, על management of expectation או תיאום ציפיות, מה פציינט רוצה לעבור. האם אני תמיד עושה מה שנותן את התוצאה הכי טובה? לא. אני לפעמים מתפשרת, תוך כדי שאני בטוחה שהפציינט הבין מה תהיה התוצאה הסופית. זאת אומרת, אם אני נותנת תכשירים במקרים של סולר לנטיגו, אני אומרת, זה לא יוריד, זה יבהיר. כי פילינג בינוני, יש לזה מחיר, יש לזה זמן החלמה, יש זמן שנראים פחות טוב, זאת אומרת, אין, אנחנו לא בעולם שהכל שחור ולבן, ואני נורא אוהבת לתת דוגמה בפיגמנטציה של ירידה במשקל. מישהו צריך לרדת 20 קילו במשקל. עשה איזושהי דיאטה קלה, ירד 2 קילו. אובייקטיבית, כי משקל אפשר למדוד אובייקטיבית. עכשיו יש לו רק עודף של 18 קילו במשקל. האם הטיפול היה יעיל? בטח שהוא היה יעיל, הוא ירד 2 קילו, אבל אם הטיפול מספק את מי שזה, וזה משהו, לזה אני קוראת תיאום ציפיות, כי אם מישהו רוצה לרדת, לא 2 קילו, אלא לרדת 18 קילו, אז כנראה שהמתכון בשבילו לא תהיה דיאטה קלה, אלא דברים אחרים. אז הכל לגיטימי, כל עוד הצד המסביר והצד שמקבל את ההסבר מבין. אז כשאנחנו מדברים על תכשירים, או מרכיבים קוסמטיים שתקף נגיע אליהם, או רפואיים שמטפלים פיגמנטציה, צריך להבין למה זה מצוין, ולמה זה פחות מצוין. הסולר לנטיקו, אותם כתמי שמש, תכשירים לא יודעים להוריד אותם, יודעים להבהיר אותם. שימוש קבוע, שימוש זה, אין בעיה, אבל יכולים להעביר אותך.
לגבי סולר לנטיקו, באמת אם הצלחתי להוריד, אני לא...
הסולר לנטיקו בדרך כלל, אתה עושה איזשהו טיפול, או פילינק, או סדרה של טיפולי לייזר, אתה מסיר, אם בן אדם לא נחשף, לא ממשיך להיחשף לשמש, מגן על עצמו, אז קרוב לוודאי שסולר לנטיקו לא יופיע מחדש. כשאנחנו מדברים על PIH, פיגמנטציה פוסט-תגובתית, פיגמנטציה פוסט-תגובתית לפעמים חולפת לבד, לא לפעמים חולפת לבד, ברוב המקרים חולפת לבד. זה יכול לקחת הרבה זמן. אבל אם מגינים מהשמש, ושוב, לא הדגשנו את זה אולי מספיק, אבל בכל הפיגמנטציה, ההיפר-פיגמנטציות, חשיפה לשמש, משחקת תפקיד, וזה לא SPF. זה אחד הדברים שאנחנו למדנו בעשר שנים האחרונות. כי אנשים קונים תכשירי הגנה לפי גובה SPF. SPF זה מדד להגנה מפני קרינה שקוראים לה UVB, היא קרינה שגורמת לכוויות שמש.
כמה זמן עד שאני אשרף או האדים?
כוויות שמש וסרטן האור. אין לה שום תפקיד בפיגמנטציות. אז אתה יכול להשתמש בתכשיר, כן, ב-SPF 50 ועדיין לפתח פיגמנטציה. מה שמגן נגד פיגמנטציות, או מה שגורם לפיגמנטציות, זה UVA ואור נראה. עכשיו, אור נראה זה נורא טריקי, כי 50% מקרינת שמש זה אור נראה, רק 5% זה UV. לא רק זה, אתה יכול לשבת בחלל שאין שם שמש. ויש שם ויזיבל לייט, ואנחנו מדברים עליהם אור כחול, מחשבים, זה שוב, זה שאלה כמה זמן אתה חשוף, אבל זה דברים שלא גורמים לקביעת שמש, לא מעלים סיכוי לסרטן אור, עד כמה שאנחנו יודעים היום, אבל מחמירים פיגמנטציה. לכן הגנה משמש, כשמדבר פיגמנטציה, אנחנו צריכים סינון של UVA וסינון של visible light ואור נראה, והגנה UVA עוד היום אפשר לראות את זה כתוב, כי כתוב שזה תכשיר בעל הגנה רחבה.
ברוד ספקטרום.
ברוד ספקטרום, שזה אומר גם UVB וגם UVA. ה-visible light יותר קשה לראות, כי יש מעט מאוד מרכיבים היום שמסננים visible light, וכשאתה הופך ואתה קורא את כל הרשימת המרכיבים, זה עוד יותר מסבך, כי לקרוא רשימת אינקי צריך לפחות דוקטורט בשביל להבין מה כתוב שם. צריך לחפש כל מיני מרכיבים ספציפיים, למשל איירון אוקסיד, שאיירון אוקסיד באינקי לא מופיע, מסובך, מורכב. אז כשאנחנו מדברים על טיפולים בפיגמנטציות ו-PIH, אם אתה מגן מפני שמש, ברוב המקרים ייעלם. יכול לקחת הרבה זמן, יש אנשים, אוקיי, במיוחד, שההיפרפיגמנטציה באופן פרדוקסלי בסוף מסתיימת בהיפופיגמנטציה בלי שאתה עושה משהו. PIH, לא חתונה קתולית.
אפרופו ההגנה מהשמש, מה לגבי חידוש ההגנה מהשמש במהלך היום?
קודם כל, לפני שמחדשים, צריך לשים כמות מספקת. כמות מספקת, בשביל לתת את ההגנה שכתובה, לוקחים אצבע, מורחים את המסנקרנה על שתי אצבעות, וזה שני נקניקים, וזה הכמות שצריך לשים על אור הפנים. זה מעצבן, זה כמות גדולה. זה לוקח זמן עד שזה נספג. אבל רק אז יש לנו הגנה טובה. עכשיו, כששמת הגנה מספקת, אתה מוגן כנראה להרבה זמן, כי אנחנו מדברים על שעות. לא הזעת, לא נכנסת למים, לא ניגבת, אז הקרם נשאר עליך ומגן עליך. אתה נמשר הרבה שעות בשמש, אז תמיד מזיעים, קצת יורד, אז צריך לחדש. ההמלצה שלנו לחזור ולמרוח כל שעתיים, נובעת מזה שנעשו מחקרים לבדוק כמה אנשים מורחים.
מעט מאוד.
ואנשים מורחים בין שליש לחצי מהכמות המומלצת. עכשיו יש נוסחה נורא פשוטה, ופה אנחנו דווקא, אני כן מדברת על SPF. מרחת חצי מהכמות המומלצת, בתכשיר שה-SPF שלו 50, אתה מקבל 7, שורש ריבועי של 50, שזה 49, שורש ריבועי של 49 זה 7. 7 זה כבר לא מספיק. אם עשית אותו דבר עם 30, אז אתה, יש לך SPF 5 ועוד קצת. ולכן ההמלצה לחזור ולמרוח, זה בשביל להיות בטוחים שבמריחות החוזרות, אתה באמת מורח כמות מספקת. אחרת אתה לא מוגן כמו שאתה מאמין, וכשמה אנחנו עושים כשאנחנו חושבים שאנחנו מוגנים? אנחנו יושבים, משתספים, ומישהו חושב שמשהו השתנה, הקליניקה שלי בהרצליה, אני לפעמים מצצה דרך חלון וסומרות שערותיי. אנשים יושבים כמו שהיה לפני 30 שנה, מתגנים את עצמם בטן גב, ההבדל היחידי שהם מרוחים, אבל הם לא מרוחים בכמות מספקת, ולכן יש להם פסוידו הגנה. אז זה, עכשיו אנחנו חוזרים לחתונת קתולית, וזה כשמדברים על חתונת...
אם יש מלזמה, עצם זה שישבו בשמש והתחממו מהשמש, רק החימום יכול לעשות טריגר למלזמה.
נכון, אבל עדיין, וגם במלזמה, המרכיב העיקרי זה visible light, שצריך מאוד מאוד לזכור את זה. חתונה קתולית זה מלזמה. עכשיו, כשמי שבא אליי לייעוץ במלזמה, אני אומרת ככה, גבירתי הנכבדה, יש לך מחלה כרונית, כמו לחץ דם גבוה. אם את חושבת שבאת אליי, ואני אעשה איזה קסם, והמחלה הזאת היא תיעלם, היא לא תיעלם. טיפול במלזמה, את ואני שותפות. כי חלק קטן מהעבודה יעשה בקליניקה, וחלק גדול מהעבודה יעשה אצלך בבית. ואני לא באה לאף אחד הביתה למרוח. אז תחליטי. אני אומרת, אף אחד לא מת ממלזמה. לא חייבים לטפל. תהי בת 55, המלזמה תתחיל לסגת מעצמה. אבל אם את רוצה שהטיפול שאני נותנת יעזור, את חייבת להבין שחלק גדול מהטיפול הוא לאחריותך. אני גם אומרת, זה לא כל כך מסובך, כמו שמצחצחים שיניים, אפשר גם למרוח תכשירים שמכילים מרכיבים פעילים נגד מלזמה. אבל בלי ההבנה הבסיסית הזאת, אין סיכוי שטיפול במלזמה יצליח. אני מסייגת בקטנה, אני בשנים האחרונות, לפעמים במקרים שמאוד מאוד עקשנים, עושה פילינג עמוק למלזמה, שזה באמת חריג, אני לא עושה את זה לכולם, וגם פרסמתי מאמר על זה עם קבוצה בינלאומית שכאלה פילרים מנוסים מהעולם, והוכחנו שפילינג עמוק נותן פתרון תמידי למלזמה. אבל פילינג עמוק זה תהליך מורכב עם זמן החלמה ממושך, הוא לא לכל אחד. אבל ולכן...
זה בגלל שהוא מחסל את המלנוציטים לחלוטין?
בגלל שאנחנו יודעים היום שזה לא רק הוא לא מחסל מלנוציטים, מלנוציטים נשארים, אם אישה עם מלזמה יוצאת לשמש, תשתזף, בבויה תשתזף.
אחרי פילינג עמוק.
אחרי פילינג עמוק. כי היום, מלזמה זה לא רק מלנוציטים, זה הרבה מאוד תאים מסביב, ומה שמי שמשחק תפקיד משמעותי במלזמה, קוראים לו פייברובלסטים, מזדקנים. זה איזושהי אינטראקציה של מספר תאים באור. כשאמרתי דרך אגב על ביופסיה שמסתכלים תחת מיקרוסקופ, כשאתה מסתכל על ביופסיה של אור מלזמה, אמרתי, כמעט ולא רואים שם עודף של מלנין. מה שרואים, שגם בכלי 25, האור הזה נראה אור זקן. זאת משהו במבנה של האור משתנה, והפיברובלסטים זה אותם התאים שמייצרים קולגן וכל הסביבה הבינתאית, הם התאים שבעצם אחראים על המראה הצעיר שלו. ממילזמה זה מחלה מאוד מאוד מסובכת, מאוד מורכבת, אמרנו נשים, למה רק בנשים? בנשים בגיל הפוריות. כן, אבל הורמונלי, גם אקנה הורמונלי, גם שעץ, איזה הורמונים? כשאנחנו מדברים על מילזמה, אנחנו מדברים על הורמונים נשיים, על כל מיני נגזרות של אסטרוגן. עכשיו תחשוב, זה מכניס המון בעיות לחיים שלנו. כי אני ממליצה לכל אישה בגיל מנופאוזה לקחת תוספים הורמונליים. אז היא שואלת אותי, רגע, אבל מה יקרה מהמילזמה שלי? אני כבר 30 שנה מחכה שהמילזמה תעלם, עכשיו מה? אז זה יותר מורכב, טיפול הורמונלי תחליפי לא בהכרח משמר את המילזמה, אבל אין צל ספק, לאסטרוגן, להורמון הנשי, יש תפקיד משמעותי בהתרחשות והקשנות של מילזמה.
אמרת שרוב הטיפול הוא נעשה בבית על ידי החומרים הביתה. עכשיו, יש חומרים שאנחנו יודעים שהם רפואיים, הידרוקינון ואחרים שמרשם רופא, ויש חומרים שבאמת הם נחשבים תחת הדוויה קוסמטית, ואנחנו נותנים אותו בעצם לשגרה לאורך זמן. אז בואו ככה ננסה לצלול או לא לצלול, לדבר ככה על הרכיבים המשמעותיים ביותר, איזה דברים כדאי לנו לוודא, או מה את היית ממליצה?
קודם כל ככה, עוד לפני שאנחנו נדבר על מרכיבים שיש להם באמת השפעה ישירה על מלנין, או לפחות היווצרות של המלנין, כי לפרק מלנין אנחנו לא יודעים על ידי חומרים, הזכרנו כבר מסנן קרינה, שזה דבר חשוב. הדבר הנוסף שאסור לשכוח, זה בעצם האם אנחנו יכולים למנוע את הנפילה של המלנין מאפידרמיס לדרמיס. אנחנו יודעים היום ששלימות של המחסום האפידרמלי, מחסום האפידרמלי זה בעצם התפקיד העיקרי שהאור עושה. בוא נודע על האמת, התפקיד העיקרי של האור, להפריד בינינו לבין הסביבה שלנו. כי אם אין לנו הפרדה הזאת, אז כל המים מהאור יוצאים מחוצה, כל מה שפה יש מסביב, יש פה חיידקים, וירוסים, אלרגנים, נכנסים פנימה. מחסום אפידרמלי זה התפקיד הכי חשוב שהאור עושה. כשמחסום אפידרמלי לא תקין, יש איזשהו תהליך דלקתי. אנחנו רואים את זה במחלות כמו אסתמה של האור, שבאמת, במחלות, יש פריחות איומות, שהכל נובע מזה שמחסום אפידרמלי לא מתפקד טוב. אז כשיש מחסום אפידרמלי לא מתפקד, יש איזשהו תהליך דלקתי, המלנין העודף מאפידרמיס מגיע ישר לדרמיס. אז כשאני מטפלת במלזמה, אחד הדברים שאני דואגת להם, זה באמת לשמור על המחסום האפידרמלי, ופיתחתי במסגרת של המותג הקוסמיקליני, איזשהו קומפלקס שהוא משמר ובונה מחדש את המחסום האפידרמלי. אז לפני שאני מתחילה לטפל בתכשירים פעילים, מסנן קרינה ומחסום אפידרמלי, כי זה הדברים, זה הבסיס. עכשיו, מרכיבים קוסמטיים מול מרכיבים רפואיים, ושוב, אני, כאילו, אם היינו מנהלים את השיחה הזאת לפני 10 שנים, אז כנראה שההפרדה הזאת הייתה פחות ברורה, נכון? בגלל שהידרוקינון, למרות שהוא, הוא כאילו נחשב לגולד סטנדרט לטיפול במילזמה, הוא בעבר היה, הוא לא היה קוסמטי, אבל הוא היה OTC. זאת אומרת, over the counter, בכלל לא היה צריך מרשם. עם השנים, ואם תרצה ניכנס לסיבות, למה זה קרה, היום הידרוקינון בכל העולם הוא תרופה. הוא מתקבל תחת מרשם רפואי, ויש ארצות שאפילו קצת הוציאו את הידרוקינון, כי לא הצליחו להשתלט על זה שכולם מרחו הידרוקינון. אבל החלוקה הקלאסית היום, הידרוקינון זה תרופה, חומצת טרנקסמית זה תרופה, ויש הרבה מאוד מרכיבים שהם מרכיבים קוסמטיים, שהם יעילים, אפשר להגיד, לפעמים אפשר להגיע למצב שהם יעילים כמעט כמו הידרוקינון, רק צריך להבין איך לשלב אותם ואיך למרוח אותם. אז הידרוקינון יש בתכשיר רפואי, יש תכשירים שאנחנו רוקחים, שאני נותנת מרשם ורוקחים, עבורי שזה שילובים של הידרוקינון, למשל עם רטיני, מה שנקרא תערובת, לא, איזומט זה הידרוקינון טהור, זה בלי זה. קליגמן זה תערובת, היום בארץ לפחות רוקחים אותה. בארצות הברית יש תכשיר שנקרא טריילומה, תכשיר רפואי כבר מוכן, בא מוכן מהמפעל. בעצם תערובת שם היא מורכבת באופן בסיסי משלושה מרכיבים. זה הידרוקינון, רטין A וסטרואידים, כן. ואם אתה קורא למה כל אחד בעצם מוכנס, כי יש מאמר מרתק ששווה לקרוא אותו בעצם איך הם עשו, איך הם הגיעו לנסחה, הם ראו כל חומר קצת מבהיר את האור. אז הידרוקינון כולם ידעו, אבל התוצאות לא היו בשמיים. רטין A, כי אנחנו כשנותנים של טיפול באקנה, רטיני נמצא בשימוש באקנה, אז ראינו...
רוקוטן, נכון?
רוקוטן זה בבלייה, הוא לא עושה את זה, אבל רטין A זה במריחה. הם כולם נגזרות של ויטמין A. אתה רואה לפעמים היפופיגמנטציות, דווקא באור, יותר באור כהה, וסטרואידים מאותה סיבה. כי אנחנו מזריקים סטרואידים למשל לצלקות. ואחד מתופעות הלוואי של הדבר הזה, זה היפופיגמנטציה. זאת אומרת, ההפך מהיפופיגמנטציה, התבהרות שלו. אז לכן הם באו ושמו את כל המרכיבים ביחד. ולא רק זה, הם גם בדקו, נגיד אם אתה מוציא מרכיב אחד, עד כמה התערובת מאבדת את הפוטנציות שלה, והם הגיעו למסקנה שבאמת, אתה יכול להוציא את הקורטיזון, אבל את ההידרוקינון ורטינה, אתה שומר על זה. אני גם היום, כשאני נותנת למישהו קליגמן, אני קוראת לו modified קליגמן, כי הוא בלי קורטיזון, כי קורטיזון לאור, באופן, כשאנחנו מדברים על חתונה קתולית, צריך להשתמש בזה להרבה מאוד שנים. אני לא רוצה שאישה תמרח הידרוקורטיזון על האור שלה, משך שנים, זה מדקק את האור, זה עושה סיור יתר, זה מבליט כלי דם. זאת אומרת, הרע עולה על הטוב. אז זה התרופות.
ומה עם הרע שיכול להיווצר משימוש ארוך זמן בהידרוקינון?
אז הידרוקינון, אחד התופעות שיכול לגרום, קוראים לזה פסוידו-אונכרונוזיס. מה זה פסוידו-אונכרונוזיס? זה שקיעה של הידרוקינון באפידרמס ובדרמס, בעיקר בדרמס. למה קוראים לזה פסוידו? כי אונכרונוזיס זה מחלה אחרת. יש מחלה גנטית שנקראת...
אקסוג'ניק אונכרונוזיס.
אלקופטונוריה. אלקופטונוריה זה מחלה שחסר אנזים, שגורם, בסופו של דבר, גורם לשקיעה של איזשהו חומר, שאנחנו, שקוראים לו אונכרונוזיס, הוא נראה כמו פסיקים שחורים כאלה, יש לו מראה מאוד מאוד טיפוסי, ואז לפני הרבה שנים גילו שכשנותנים הידרוקינון בריכוזים גבוהים, בלי השגחה רפואית, רואים שקיעה של משהו מאוד מאוד דומה, חיפשו, אמרו לא, זה לא אלקפטונוריה, זה שקיעה של הידרוקינון, ולכן קראו לזה פסוידו-אונכרונוזיס. כמה זה שכיח? האמת שזה מאוד נדיר. במיוחד באנשים, משקום ששייכים לגזע הקפקזי, כולנו ששייכים, מה שנקרא קורקז'יאן, אין לזה זה, אבל לא אנשים שעם אור מאוד מאוד, מאוד כהה, כמו אופיץ פאטרק של 4-5, ששם זה הרבה יותר שכיח. ולכן, קודם כל, שאתה נותן הידרוקינון לבד, בריכוזים גבוהים, מאוד מאוד כאור, אתה מסתכן בפסוידו-אונכרונוזיס, כשאתה נותן את זה לאנשים בהירי אור, כנראה שהסיכון הוא מאוד מאוד נמוך, כשאתה נותן את זה בתערובת קליגמן, יחד עם רטיני, זה כמעט ולא קורה.
מה בקשר לדיבור על ההשפעה הקרצינוגנית אולי?
אין...
לאחר זמן רב?
אין שום הוכחה, או אפילו רמז בהוכחה, אפילו בבעלי חיים, אין רמז לזה שהידרוקינון יש לו איזו השפעה הקרצינוגנית, וזה נבדק מכל...
קרצינוגנית זה?
זה גורמת סרטן, גורמת לסרטן, מסרטנת. בדקו למשל אנשים שעבדו במפעלים יצרי הידרוקינון, כי זה הבדיקה המקובלת, שנחשפים לחומר במשך שנים ארוכות, לא מצאו שיש להם עלייה בסרטן, אבל ראו שיש להם למשל ירידה יחסית בסרטן של פנקרס, של לבלב. האם זה קשור או לא קשור, אבל אין שום רמז שהידרוקינון הוא קרצינוגני, ולכן זאת לא הדאגה שלנו. הדאגה שלנו בין זה פסוידו-אונכרונוזיס, שזה מאוד מאוד נדיר.
האלרגיות שיש להידרוקינון.
כן, אבל זה, הוא גם קצת מגרה את אור. כן. דרך אגב, שאני רופאת אור כבר יותר מ-30 שנה, היו לי בערך, אני חושבת, מהלך הקריירה שלי, איזה 10 מקרים שחשדתי. שזה פסוידו-אונכרונוזיס, עשיתי ביופסיה, באף אחד מהם לא מצאתי שזה פסוידו-אונכרונוזיס, מצאתי עדות למחלת אור אחרת, שלא הכנסנו אותה לקלסיפיקציה שלנו, של היפרפיגמנטציות, אבל רמזתי שיש מחלות אחרות, יש רק מחלות, קוראים לה ליכנפלנוס, או פיגמנטת ליכנפלנוס, שזאת מחלה דלקתית של האור, וכשהיא מופיעה בפנים, היא הרבה פעמים נראית כמו פסוידו-אונכרונוזיס, אבל עד היום, ואני חושבת שבארץ אני לא זוכרת שדווח באחד הכנסים של רופאת אור על פסוידו-אונכרונוזיס מוכחת היסטולוגית. האם הסיכון קיים? סיכון הוא קיים. כמו שהתרופה ניתנת בארץ, תחת השגחה רפואית, בריכוזים שהם ריכוזים נשלטים, יחד עם רטיני, הפסוידו-אונכרונוזיס, זה הדבר האחרון שצריך לדאוג. צריך לדאוג, אבל זה הדבר עכשיו, שצריך לדאוג.
אז האם אנחנו ככה מנסים לתת כמה דברים... טיפים או לא טיפים אפילו, הנחיות למאזינים שלנו, מאזינות בעיקר אני מעריך, איזה רכיבים שאנחנו מדברים על חומרי מדכא מלנין, עברה, מה, אגב גם פה, מה המונח הנכון להשתמש, אבל איזה דברים חשובים לנו לשים לב שבאמת, או שהמטפלות שמאזינות לנו, מה חשוב לתת, על מנת באמת...
מסברנו את המקום של הידרוקינון, זה מרשם רופאי, אנחנו לא שם. עכשיו, מה המרכיבים, האינגרדיאנטים הקוסמטיים האחרים, שהם רלוונטיים לטיפול בפיגמנטציה? אז יש הרבה. ויש הרבה שהם נחשבים ליעילים. יש לנו ארבוטין, שזה נגזרת מצמחים. יש לנו חומצה אזלאית, שדרך אגב, ההידרוקינון הוא חומר שמפיקים אותו מחומצה אזלאית. זאת אומרת, יש להם ממש מסלול זה. וחומצה אזלאית, כשיש פה ויכוח באיזה ריקורס צריך כדי שהיא תועיל וזה, בזמנו היה אפילו תכשיר רפואי, שהכיל חומצה אזלאית 20%, שזה, טיפלנו בתכשיר הזה גם באקנה וגם בפיגמנטציה פוסט-אקנה, נכון להיום אבל, עוד פעם, חומצה אזלאית זה מרכיב קוסמטי, יש מרכיבים אנטי-דלקטיים שעוזרים, כמו נגיד ניאצינמיד, יש חומרים שהם אנטי-אוקסידנטים, למשל ויטמין C, שוב, יש הרבה מאוד מרכיבים שהם רלוונטיים לטיפול בפיגמנטציות, כל עוד זוכרים, מחלה כרונית. דורשת טיפול קבוע.
אולי אפשר רגע לגעת בחומצת טרנקזמית, שגם כן. קודם הזכרת?
כן. עכשיו, חומצת טרנקזמית בגדול, זה תרופה שהייתה קיימת שנים, קוראים לה אקסקפרון, נותנים אותה לאינדיקציות בעצם של מניעת דימומים. היא נמצאת בשימוש רחב, זה שפעם ראשונה מביאים אותה לבמה, כשמדובר במילזמה, זה כי לפני, אני חושבת, איזה 5 שנים, אולי 6 שנים, אני חושבת 2019, Journal of the American Academy of Dermatology, שזה עיתון הקליני הכי חשוב למחלות אור, הכתיר את החומצה הטרנקסמית כ-game changer לטיפול במלזמה. Game changer זה בעצם כאילו הקלף המנצח. האם הוא באמת קלף מנצח? אני לא בטוחה. חומצה הטרנקסמית אין לה שום קשר למלנין. כלום. היא בעצם עובדת באיזשהו מנגנון אחר,
בכלי
אדם, בדיוק. אז איך כלי אדם קשורים למלזמה? רמזתי קודם, מלזמה זה מחלה נורא מורכבת. פיברובלסטים משחקים תפקיד, כל מיני ציטוקינים שמשחקים בין כלי אדם. אני למשל היום שמטפל, לפני שמתחילה לטפל במלזמה, אני עושה מה שנקרא דרמטוסקופיה. מסתכלת על מלזמה עם כלי הבחנה של רופאי אור. אם אני רואה שם ריבוי כלי דם, אני אומרת, וואלה, פה חומצת טרנקסמית כנראה תעבוד. אם אני לא רואה, אני לא שוללת, אבל יש לי קצת ספיקות בלב. אז חומצת טרנקסמית, התחילו, אפשר לתת אותה בכדורים, וזה מה שרופאים עושים. היום דרך אגב, חומצת טרנקסמית, משתמשים בה כמעט בכל ניתוח, שרוצים להקטין את הסיכוי של שטפי דם. צריך לזכור שזה חומר שנושא, שבעצם יכול להגדיל סיכוי לתופעות טרומבואמבוליות, לטרומבוסים, לפקקת בוורידים. ולכן זה לא מתאים לכל אחד. למשל, נשים שלוקחות גלולות...
אנחנו במריחה מדברים?
אנחנו מדברים באופן כללי. נשים שמדבר... כי אם אתה מאמין שזה נספק, אז אתה צריך להאמין שכשזה נספק, זה יכול לעשות גם תופעות לוואי. האם זה באותה רמת סיכון? אני לא בטוחה. אבל צריך לזכור את זה. כי חומצה... למשל, אישה שלוקחת גלולות, ויש הרבה נשים דווקא שסובלות ממלזמה, שהן לוקחות גלולות, מותר להם לקחת חומצה טרנקסמית? אסור להם? שאלה לא פתורה. מישהי שעומדת אצלי, נגיד, אם אני נותן חומצה טרנקסמית בכדורים, ומישהי עומדת לפני טיסה ארוכה, אני אומרת לה, תפסיקי לשבוע. זאת אומרת, צריך לזכור. זה איזשהו עיקרון שאני מאוד אוהבת ללמד. תרופה שעושה משהו, שזה לא מים, היא תמיד עושה טוב יחד עם רע. אני לא מכירה שום תרופה שאין לה תופעות לוואי. אז אי אפשר מצד אחד להגיד זה מאוד מאוד יעיל, מצד שני להגיד אין לה שום תופעות לוואי. אז בחומצת טרנקסמית צריך לזכור מה המקור שלה, ומה היא יכולה לעשות. אם אתה אומר היא נספגת, אז היא נספגת גם בדרמיס, יש כלי דם, אז היא נספגת, באיזה כמות היא נספגת כשאנחנו מורחים אותה או מכניסים אותה, אני לא יודעת להגיד, אף אחד לא בדק את זה, אבל צריך להיות זהיר בעניין הזה. אז האם אני נותן לחומצת טרנקסמית בטיפול במלזמה, התשובה היא אני נותנת? אני נותנת אותה בדרך כלל בסוף התהליך, כי אני יודעת שאני מוגבלת בכמה זמן אני יכולה לתת אותה. אבל האם יש לי נשים שזה עשה להם וואו? התשובה היא חד משמעית. האם זה עושה וואו לכולם? התשובה היא לא.
תלוי למי.
לא.
ואם אנחנו מדברים על... הזכרת את הניאצינמיד, הזכרת כן, את הניאצינמיד.
כן. אז זה נגזרת של ויטמין B בעצם, כן?
כן, אז B3. אז אם אנחנו ניגשים לריכוזים או אפקטיביות של ריכוזים, מה את יכולה להגיד?
אני לא יכולה להגיד לך ככה ספונטנית באיזה ריכוזים, ספציפית ניאצינמין. ניאצינמין הוא חומר אנטי-דלקתי, אנחנו משתמשים בו בתכשירים לאנטי-אייג'ינג, לכל מיני דקה, באקנה.
ברור.
זאת אומרת, הוא לא, כשהוא, האם הוא, ניאצינמין כשלעצמו יכול למחוק מלזמה, התשובה היא לא. אנחנו משתמשים בו כמו איזה מצאי עזר. למשל, כמו ויטמין C. האם ויטמין C יכול למחוק מלזמה? התשובה היא לא. אבל האם יש היגיון לשלב ויטמין C בטיפול במלזמה? התשובה היא כנראה שכן. ויטמין C זה גם סיפור. ה-PH של ויטמין C זה 1.5, עושה גירוי, לא יציב, יש כל מיני בעיות פרקטיות שלא... זה, אבל, אבל יש לנו הרבה מרכיבים שהם... רטיני, למה אנחנו משתמשים ברטיני? כי אנחנו בעצם מגבירים את קצב החילוב של האפידרמיס. אתם זוכרים, אמרנו מלנין, תקוע לנו שם בתוך האפידרמיס, אם אנחנו נגביר את השחלוב של האפידרמיס, אז לפחות את הקרטינוציטים, אז לפחות מהאפידרמיס, אנחנו קצת נוציא את העודף של מלנין שנוצר.
זאת גם הסיבה להשתמש בחומצות אלפא הידרוקסיות בשילוב.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. כל עוד אנחנו זוכרים שכל הטיפולים האלה פוגעים במחסום האפידרמלי, מגבירים את התהליך הדלקתי, התהליך הדלקתי כשל עצמו יכול לגרום לזה שהמלנין נופל לתוך הדרמיס, וגם אנחנו תמיד יכולים לגרום גם ל-PIH.
אז זאת הסיבה למשל למה עדיף להשתמש בחומצות אלפא הידרוקסיות וברטינואידים בצורה שהיא הכי פחות מגרה את האור.
נכון, נכון. ויש עוד חומצה נהדרת שקוראים לה חומצה סליצילית, שהיא גם כן מצוינת.
נראה לי אנחנו יכולים להמשיך את הדיון הזה עוד המון המון זמן.
שנייה, אבל עדיין לא נגענו בציסטיאמין, ורציתי לדבר על מקרים שהטיפול במלזמה כרונית עם ההידרוקינון הוא כבר לא יעיל, ולכן משלבים את הרכיב ציסטיאמין בטיפול.
אז ציסטיאמין, יש תרופה שיצאה בארצות הברית, התרופה הזה, הבעיה עם ציסטיאמין זה הריח הלא טוב שלו, זה ריח של גופרית, אני לא מכירה אף אישה או אף רופא שיגיד לי שהפציינטיות שלו מתמידות עצם. יש איזה עושה ריח של גופרית, איום ונורא.
כן, בגלל זה הוא גם לא נפוץ
ואנשים...
אבל מבחינת האפקטיביות.
תראה, היום כשמישהו יוצא עם איזשהו מרכיב יעיל לטיפול במלזמה, תמיד הגולד סטנדרט זה להשוות אותו להידרוקינון 4%. אז ציסטיאמין אמין הוכח שיש לו אפקטיביות כמו של הידרוקינון 4%. אבל אתה מורך הידרוקינון, אין ריח, אין טעם ואין זה, ואתה מורך ציסטיאמין אמין ואף אחד לא רוצה להתקרב אליך. אז יש גם שמורכים את זה בערב.
שהוא גם רכיב גם מאוד מגרה.
זה, אבל גם הידרוקינון. זאת אומרת, אין רכיב, חומצת רנקסמית היא לא מגרה, אבל כמעט כל מרכיב שאנחנו נותנים למלזמה הוא עושה איזשהו גירוי.
הידרוקינון, אבל הוא לא קרטוליטי, והציסטיאמין הוא קרטוליטי.
נכון.
כן.
כן, אבל כאילו מכאן ועלה צריך להוכיח שבאמת זה... היום אני חושבת עדיין, אם אתה שואל לפחות בקרב רופאי אור, רובנו, ההידרוקינון זה הסוס עבודה שלנו, אנחנו נותנים לאנשים תכשירים הבית, למשל בוא נדבר על מלזמה בהיריון. ההידרוקינון, שהוא בדרך כלל בא עם רטיני, שוב אין קונטרדיקציה, אני בהיריון לא משתמשת בתכשירים האלה, ואז כמובן כל התכשירים הקוסמטיים שמותר בהיריון, זה הרגע להשתמש בהם. עכשיו יש לי אוכלוסיות שלמות שהן כל הזמן בהיריון, און אנוף, אתה אפילו גם לא יודע מתי. אז זה אוכלוסיות שכל התכשירים הפעילים האלה והיעילים שהזכרנו הם לא רלוונטיים בכלל. אז יש מקום לקוסמטיקה ויש אנשים עם רוזציה שיש להם אור רגיש, אני לא יכולה לתת להם בכלל קליגמן, כי זה מגרה להם את האור והם לא מתמידים בסיפור הזה.
דווקא חומצה הזלעית שם היא נהדרת, כי היא תטפל גם ברוזציה.
נכון, נכון. אז יש לנו המרחב, בגלל שאנחנו כולנו שונים אחד מהשני, יש מקום בכמעט לכל תכשיר וכמעט לכל מרכיב, רק מה שאני נורא מקווה, כשהמטפלים נותנים תכשיר שמכיל מרכיב זה או אחר, או לא מכיל מרכיב זה או אחר, הם יודעים למה. כי לעשות הבחנה, כמו שאמרנו, זה הדבר הכי הכי חשוב, להבין את מנגנון ההגנה של כל של מנגנון הפעולה של כל תרופה, זה דבר שני הכי חשוב, אז אתה יכול בעצם לעשות אנשים מאושרים. ובשביל זה אנחנו פה, לא?
לגמרי.
אולי רק לגעת בשאלה אחת קטנה לגבי טיפולי קליניקה, כי אנחנו יודעים שבטיפולי הקליניקה יש הרבה מכשור, ויש גם את הפילינגים הכימיים, ואת הכהנת הגדולה של הפילינגים הכימיים, ורק רציתי לשאול שאלה כזאת ספציפית, האם יש אינדיקציה או האם יש מקרה שבו הפילינג השטחי דווקא יש לו יתרון קל על הפילינג הבינוני או העמוק, שבו אני אעדיף פילינג שטחי שהוא לא עושה דרמה גדולה מדי או כילוף גדול מדי?
חד משמעית, תראה, קודם כל מילה, אז מה אמרתי, המקרים שעשיתי, אני עושה להם פילינג עמוק, זה יוצא מן הכלל, זה לא הנורמה. במלזמה אני בדרך כלל מתחילה עם תכשירים, השלב הבא זה לעשות פילינגים קלים על בסיס של אלפא הידרוקסי, בטא הידרוקסי, זה הפילינגים הקלים הסדרתיים, שמה שהם בעצם עושים, הם משפרים בין השאר את החדירה של אותם החומרים שאנחנו שמנו, כי צריך לזכור עוד פעם, האור הוא מחסום, אנחנו מורחים, אנחנו לא יודעים כמה נקלט וכמה נספק, כשאתה עושה פילינגים, אתה בעצם גם מוציא קצת את הקרטינוציטים שמכילים מלנין, לא עושה שום דבר לדרמיס, אנחנו מדברים פילינג שטחי, אבל החומרים חודרים יותר טוב. אני היום מלמדת קוסמטיקאיות לעשות מה שנקרא פרקשנל פילינג, שבו עושים מייקרונידלינג, עושים חורים ואז שמים חומצות שהן שטחיות, אבל אז הן חודרות יותר עמוק, בלי שאנחנו נכנסים לגבול שהוא גבול אסור, כי לקוסמטיקאיות אסור לעשות פילינגים בינוניים.
אז הפואנטה בעצם, להשתמש בפילינגים השטחיים, כמנוע להחדרת רכיבי העברה, והאנטי-אוקסידנטים, והחומרים שיכולים להשפיע על עברת האור.
נכון, נכון. וכשאנחנו מדברים על סולר לנטיגו, אז שם, עכשיו, מלאזמה מבחינתי מכשור בקליניקה, זה נו גדול, זאת אומרת, צריך לזכור את זה, כי בדרך כלל קוסמטיקאיות מתפתות, מסבירים להם לא נכון, יכולת לעשות IPL, ואז
צרות
יש לנו צרות צרות, כי מלאזמה לא רק משתפרת, נהיית יותר חמורה. צריך להבין, מלאזמה יש לה התנהגות ביולוגית שונה מפיגמנטציות האחרות, היא קפריזית, והיא אוהבת נורא שמלטפים אותה, לא אוהבת שמרגיזים אותה.
אז טיפולים כמה שיותר עדינים, אנחנו מעדיפים באור הקיי עם המלאזמה, נכון. דווקא כשהולכים לאור הבהיר עם הסולר לנטיגו ונזקי השמש, אנחנו שם רוצים המחשור, שם מחשור, לקלף.
מחשור, פילינגים יותר עמוקים, זה, שם, זה, שם יש פתרונות טובים יחסית קלים, ושם זה גם גברים וגם נשים, כל מה שם.
מעולה. אז אנחנו עכשיו עוברים לפינה שלנו, כל האמת בפרצוף, שבה אנחנו בעצם מציגים מיתוסים שקיימים בעולם שלנו, ואני אקה את המומחה, וככה אני אקבל את דעתכם. ניתן להיפטר מהיפרפיגמנטציה לחלוטין בטיפול אחד בודד.
זה נכון חלקית, כי אמרנו, תלוי, זה היפרפיגמנטציה. אם בא אליי מישהו שיש לו סולר לנטיגו, גבר, שכל הקרקפת שלו מלאה בכתמים, אני עושה לו פילינג בינוני, אני לא רק נפטרת מפיגמנטציה, בטיפול אחד, אני גם מורידה לו את השכיחות של סרטן האור. כי זה אנשים שהיו בשמש, ותמיד הסולר לנטיגו זה ביטוי קוסמטי של נזקי שמש. אותם אנשים תמיד יש סולר קרטוזיס, שזה נגעים טרום סרטנים. ואז אני בטיפול אחד מורידה, אותו דבר לגבי נשים עם סולר לנטיגו. כשאנחנו מדברים על מלאזמה, אמרנו לחץ דם גבוה, מחלה כרונית, אין טיפולי פלא.
טיפול בבית לא באמת עושה את ההבדל.
מה אני אומרת לפציינטיות? אני תמיד מנסה להביא דוגמאות מעולמות התוכן שלהם. אני אומרת, אם את רצה מרתון פעם בשנה, את לא תהיה בכושר אף פעם. אם תלכי 3 פעמים בשבוע לחדר כושר לשעה, אז את תראי את ההבדל. זה בדיוק הסיפור של, של מלאזמה. אתה, אי אפשר מלאזמה, זה לא ריצת מרתון, זה ריצה למרחקים ארוכים, לאורך שנים ארוכות.
את משתמשת בחומרים שלך, עד הודעה חדשה.
כן, עד שיהיה לנו איזה פלא, יום אחד. כן,
דבר אחד שבטח מעניין המון מאזינות, האם פילינגים שונים מסוכנים יותר לאור קיי?
מסוכן זה לא מילה נכונה, אבל מה שכן, אנחנו כבר הזכרנו את זה קודם, PIH, פיגמנטציה תגובתית, היא קורית באנשים בגוון אור קיי, או לפחות אור קיי גנטית, גם אנחנו לא רואים אותו. האם זה מסוכן? זה לא מסוכן, כי אם אתה יודע מראש לנבא שזה מה שהולך לקרות, אתה קודם כל מכין את האור. אפשר לתת תכשירים לפני פילינג שמקטינים קצת את הייצור של מלנין. אתה מתחיל מיד אחרי שנבנה אור חדש בתכשירים שמטפלים ב-PIH, ואז אתה בעצם, כי למשל פילינגים עומקים, אני עושה היום לפיצפטריק טייפ 6.
וואו.
ממש, אנשים משקיעי אור. אבל אתה יודע איך להכין את
האור. אבל אז אנחנו צריכים לתת מיד את השיקום הנכון, והורדת הדלקת.
ואתה גם מכין את האור לפני זה. כי אתה, אם אתה נותן אותם מעקבי המלנין שהזכרנו קודם, לפני שאתה עושה את הטיפול, אתה מכניס את כל המערכת לקצב יותר איטי, ואז הסיכוי ל-PIH יותר נמוך.
ואם טיפלנו מיד באנטי דלקתיים אחר שיצאנו מהטיפול, אז יש לנו סיכוי שפחות יתפתח הפיגמנטציה הפוסט דלקתית.
זה נכון. רק שיש שם בעיה, אם הדלקת הוא לא שלב נחוץ בשביל לקבל את התוצאה, אבל זה ויכוח יותר עמוק.
שאלה אם מתי מכניסים.
אז מרינה, שנייה לפני הסוף, אני רוצה להביא לך עוד פעם את המיקרופון, איזה טיפ שלך, איזה משהו, מסר חשוב שמסכם את כל הנושא, שחשוב לנו שהמאזינים והמאזינות תדעו, או סיכום כזה קצר על מה שאמרנו, או משהו שעוד לא נגענו בו.
אני אנסה בשלוש מילים לסכם את זה. הפיגמנטציה זה מצב הטרוגני, זה כולל בתוכו המון 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 דברים, וזה אומר שכדי לטפל בפיגמנטציה צריך לעשות הבחנה, ואז ההבחנה היא קובעת הטיפול, והטיפול תמיד דורש שיתוף פעולה של הפציינט. זה לא סוג הדברים שהרופא יכול לפתור את הבעיה, גם כשמדובר על פילינגים עמוקים ועל טכנולוגיות, אנחנו תמיד צריכים שיתוף פעולה של הפציינט בבית, להצמיד את המריחה של אותם התכשירים, וצחצוח שיניים, זה לוקח בדיוק דקה. ורובם, חוץ מציסטינמין, הם נעימים, הם לא מסרחים, ואפשר לישון אתם.
זאת אומרת, יש מחויבות עמוקה למטופלת להשתמש בתכשירים שלה לאורך זמן ובצורה מוקפדת.
אכן, לגמרי.
דוקטור מרינה לנדאו, תודה רבה רבה.
היה לי לעונג.
על הפרק הזה, היה לנו סופר מעניין. יואב, תודה, קרני.
תודה רבה לצור.
דניאל רוטמן על הווידאו, ואילי זק על הסאונד. תודה רבה לכולם, תודה לרדיו 103. אנחנו נון עם אור ראשון, שיתוף פעולה של 103 ונון אסתטיקס. מקווים שנהנתם, נתראה לפרק הבא, להתראות.
עם אור ראשון, בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. הפודקאסטים של 103 FM.